ויעל משה למד א', ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו.
דברים
למד א', ויעל משה, היום רואים מצוין, תראו את הערים, איזה יופי, רואים היום את הערים, יש ראות לא רע. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן. למרות שעמדת, הנה תקנה אותנו ארנה, שהצהרת בלפור, עמדת הבריטי לא חל על עבר הירדן המזרחי, אבל הצהרת בלפור כן הייתה על עבר הירדן המזרחי. אבל אנחנו צריכים לדעת שהבסיס שלנו זה לא הצהרת בלפור ולא המנדט הבריטי ולא החלטת האום, זה התנ"ך. והתנ"ך אומר כל הארץ, את הגלעד עד דן, והגלעד הוא חלק מארץ ישראל, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים עד צוער. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ, אל תגיד פחות, זאת הארץ, כולל הגלעד, אי אפשר להתווכח על זה, נכון? זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, אראך בעיניך, ושמה לא תעבור. יפה, אי אפשר להתווכח.
מי אמר זכותנו ההיסטורית?
זכותו ההיסטורית של העם היהודי על מולדתו, זה בהצהרת חבר הלאומים מ-22 ביולי 1921. מי תאריך יפה כזה? 22 ביולי 1922, אני חושב, 22. יפה. אז הנה, הזמנו את משה רבנו. בעזרת השם, שבוע הבא, את מזמינה את הציבור, ארנה, ביום ראשון? אנחנו רק בשלום על ישראל. יפה. אז נראה, נשתדל ללוות את היום הזה. תשמעו, אז נגיד כמה מילים על מגילת אסתר. תשמעו, מגילת אסתר זה... אני אגיד לכם את הדרך של הרב עדין שטיינזלץ, שיהיה לכם להגיד בבית. אז אל תגידו בשם חגי בן ארצי, תגידו בשם הרב עדין שטיינזלץ. זה מאוד מצא חן בעיניי. תראו, הגמרא כמובן שואלת איך אסתר, שהיא בחורה יהודיה, התחתנה עם גוי. זאת השאלה הכי גדולה. אסתר, שהיא גיבורת תרבות, גיבורת ההיסטוריה היהודית, היא בעצם מסמלת את הדבר הכי רע שהעם היהודי נלחם נגדו כל ההיסטוריה. נישואי תערובת עם גוי, חתן עם גוי. תשאלו היום את הישראלים, אם תשאלו היום, לצערי אני אומר, את רוב הישראלים החילוניים, תשאלו אותם אם מפריע להם להתחתן עם גוי, רוב הישראלים החילונים יגידו שלא. נסגור את זה ואז אני אשמור לי את זה, שלא יבוא את זה זבובים. כל הכבוד לי, זה מאוד טעים, אני אוכל את זה אחר כך. כל הכבוד, הגיע הזמן לאכול דברים בריאים ולא רק שוקולד. גם שוקולד. וזאת שאלה בעיניי הכי קשה. אנחנו, ותחשבו כמה ילדות מתחפשות למלכה אסתר. אני המלכה אסתר, ואני רוצה, אני המלכה אסתר. אבל וואה, המלכה אסתר זה אומר, אם יבוא איזה שחקן מהוליווד, נכון, שירצה להתחתן איתי, וואו, that's great, או איזה מלך גוי, איזה נסיך, איזה... כלומר, המגילה הזאת משדרת משהו מאוד מאוד שלילי. נכון?
אני רוצה להוסיף שבאותה תקופה פחות או יותר בארץ ישראל, נחמיה הרי נלחם נגד נישואי תערובת, גרש אותם.
עזרא, נחמיה, נלחמים. אז אתה כותב מגילה שמפארת אישה שמתחתנת עם גוי. לפי חז"ל, יש מסורת בחז"ל שדריווש השני אחרי אחשוורוש היה אחתרשסתא, ואחרי אחתרשסתא היה דריווש השני. לפי מסורת חז"ל, דריווש השני הוא הבן של אסתר.
ואחשוורוש.
ואחשוורוש. רק נולד להם בן. זה לא סתם איזה טוב, איזה לאו אפר, אלא... בקיצור, זה כנראה טעות היסטורית, שנתן להם לבנות את בית המקדש, שיהיה דריווש הראשון.
הראשון?
דריווש השני. תשכחו מזה, אל תגידו את זה. אני לא אוהב את ה... חז"ל רצו להביע רעיון, אבל אני הייתי מפרש את המדרש הזה כך. העובדה שאסתר השתלבה במערכת של השלטון הפרסי, וזה לא רק אסתר, גם נחמיה ומרדכי, ונחמיה היא עשרה משקים, זה גרם למלכי פרס להיות מאוד מאוד ידידותיים כלפי העם היהודי. זה נכון. אז את הסיפור של בית המקדש זה דריווש הראשון, 522. וסיפור אסתר והמה זה 50 שנה יותר מאוחר. על כל פנים...
אז איך אתה...
אז אני נותן פירוש אלגורי למדרש.
בזמן של אסתר...
היה בית מקדש.
היה
בית מקדש קיים, אין בזה שום ספק. כי בית המקדש נחנך ב-516, והחשברוש מתחיל מ-486 עד 400... מ-486 עד 465. 21 שנה הוא מלך. יש לנו ארכיונים, יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים של כל שושלת מלכי פרס. על כל פנים...
רגע, ובית המקדש היה מתי?
נחנך במינוס 516. 50 שנה קודם. תשמעו, השאלה הזאת אנחנו בדרך כלל נוהגים לטאטא מתחת השולחן. מינוס 516, חנוכת בית המקדש מינוס 516. נכון, אנחנו מתעתים, תראו לי כמה מתמודדים. עכשיו, הגמרא כמובן מעלה את השאלה הזאת. הגמרא אומרת, איך אסתר נישאה לגוי? והרי יש איסור לא תתחתן בה. הגמרא מעלה את השאלה הזאת. אי אפשר לא להעלות את השאלה. והגמרא אומרת, אסתר קרקע עולה. אומרים המפרשים שהיא הייתה אנוסה. היא הייתה אנוסה.
זה לא הגמרא אומרת? הגמרא אומרת
שהיא הייתה אנוסה. לא, זה לא הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אסתר קרקע עולה. מה פירוש קרקע? האם הקרקע כשאתה דורך עליה, אתה לוקח אותה. הקרקע היא פסיבית לגמרי. הקרקע, אם אתה לוקח אדמה, היא לא יכולה להתנגד. אם אתה דורך עליה, אתה דורך עליה. אז ככה חשברוש, לקח אותה בכוח, כמו אדמה. קרקע, זה כמו אדמה. לא הייתה שום אפשרות להתנגד, הוא לקח אותה. בכוח. לא היה מה לעשות. כמו שאתה דורך על האדמה, הוא לוקח אדמה. זה נקרא קרקע עולם. כך מפרש רשי את המושג שמופיע בגמרא, קרקע עולם. יפה. עד כאן הגמרא. עכשיו, הגמרא כמובן שואלת, אם תפתחו את מגילת אסתר, תראו שאתה יכול להגיד, אולי, תכף אנחנו נתווכח על זה, אתה יכול להגיד שהיא הייתה אנוסה כל עוד היא לא באה ביוזמתה אל המלך. היה איזשהו שלב שמרדכי אומר לה, תלכי, שהוא שולח אותה אל המלך. עכשיו, לשם מה הוא שולח אותה אל המלך? הוא לא שולח אותה אל המלך, הוא שולח אותה אל המלך כדי שהיא תמצא חן בעיניו, וכדי שהיא תהיה איתו, וכשהיא תהיה איתו, אז היא תוכל לנצל את הקרבה האינטימית ביניהם, כדי לשדל אותו לבטל את הגזרה. אבל הוא שולח אותה כדי להיות איתו באופן אינטימי. אז כאן כבר אתה לא יכול להגיד שהיא אנוסה, מרדכי דוחף אותה, והיא זאת ש... אז הגמרא באמת אומרת, שואלת את השאלה הזאת, אומרת, איך אתה יכול להגיד שהיא אנוסה? הרי היא אומרת, הרי מרדכי שולח אותה לבוא אל המלך, אז זה כבר ביוזמתה, אז היא לא אנוסה. אומרת הגמרא, כן, זה כבר אתם זוכרים, בואו נראה רגע את ה... אני רוצה לפתוח את המגילה עצמה. מרדכי שולח אותה אל המלך, בפרק ד' פסוק י' ד', אם החריש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אבית עובדו, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, זה כשהיא אומרת לו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך 30 יום, אז היא לא נקראה. אבל עכשיו הוא אומר לה, לכי אליו, לצוות, להגיד לה, לצוות עליה, לבוא אל המלך. לבוא אל המלך זה, לבוא אל המלך זה כבר מרצונה. אז אומרת הגמרא, לכן היא אומרת, ובכן אבוא אל המלך, אבוא זה יחס אינטימי, וכאשר עבדתי, עבדתי, אבל תדע לך שאז אני כבר לא אחשב כאנוסה, אלא כמי שנבעלה מרצון לגוי, ואז אני עבדתי. כלומר, עבדתי כבר, אני לא אוכל לחשב יהודיה טובה. ועונה הגמרא, שואלת הגמרא, באמת, מה אמר לה מרדכי? היא אומרת לה, עבדתי, אני כבר... אומרת הגמרא, שהצלת רבים שאני... כאן כבר הייתה גזרה. בשביל הצלת עם ישראל, מותר היה לה לחלל את עצמה, לטמא את עצמה, ללכת לגוי אפילו... עד עכשיו זה היה באונס, עכשיו זה ברצון, כיוון שהצלת רבים שני. מה זה שני בארמית?
שונה.
שונה. It's a different case. שני, שונה. כך אומרת
תמר.
אבל, רק שנייה אחת, אבל עד הנקודה הזאת היה, אומרת הגמרא, הכל היה באונס, קרקע עולם. מכאן זה ברצון, כי כאן כבר הייתה סכנת השמדה מוחשית, ממשית, על העם היהודי. ובמצב של סכנת השמדה, הצלת רבים שאני. כאן מותר לעשות דברים ש... ולהפך, זה מסירות נפש, כן.
זהו, מסירות נפש, זאת אומרת, לא מסירות גוף אפילו.
זה לא, בדיוק, זה מסירות נפש, שכאן אני בעצם עבדתי, אני ניתקת מהעם היהודי, מתחתנת עם גוי, והילד שלה יהיה גוי.
לא, הילד שלה לא יהיה גוי.
במבחינה הלכתית, אבל הוא מלך פרסי. הוא מלך פרסי.
איזה חינוך.
כן, הוא יגדל שם, ועבדתי, עבדתי, עבדתי לעם היהודי.
איך לעשות
להשם מפירות? איזה Jew I'm lost. אני עבודה.
כן.
ומרדכי אומר לה, כן.
בכל זאת.
מוטב לאבד אחת, מאשר שכל אהב. זה הצלת רבים שאני, אומרת הגמרא. בשביל מותר לך. ולכן...
זה דומה לי, סליחה, לעקדת יצחק.
היא עקדה את עצמה.
היא הרסה את כל העתיד שלה.
כחלק מהעם היהודי, כדי להציל את העם היהודי.
כן.
נכון. בדיוק. זה מה שאומר בעצם, הרב קוק יש קונטרס גדול, והוא אומר, זה המשמעות של הצלת עם ישראל, שבשביל הצלת עם ישראל, היחיד מוחק את עצמו. היא בעצם מחקה את עצמה. וזה המסירות נפש של אסתר. לכן אסתר הפכה להיות סמל בעם היהודי, לא סמל של זאת שמתחתנת עם גוי, אלא זאת שמוכנה למחוק את עצמה כדי להציל את העם היהודי, כדי להקריב את עצמה. היא בעצם הקריבה את עצמה. נכון, לפי חז"ל עוד היא הייתה בכלל אשתו של מרדכי, להיות לו כבת, היא הייתה בכלל אשתו. כן, שזה עריות. כן, שזה בכלל למחוק את עצמה. כל המוסר אפילו, אבל הכל הצלת רבים שאני. אבל עד אותו רגע, אומרת הגמרא, קרקע עולם. עכשיו על זה מקשה הרב שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ כותב פירוש על, יודעים, יש לו פירוש המקרא, ספר פירוש המקרא, אז הוא מכניס את זה גם. לא מקשה בצדק, הוא אומר, תסתכלו כך. אם אנחנו עוקבים אחרי התהליך של בחירת המלכה במקום ושתי, אחר הדברים האלה, אני קורא בפרק ב', ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, אתם זוכרים שפרק ב', פסוק ב', ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה. אתם רואים, חוזר הביטוי טובת מראה, צריכה להיות פיקס. I want to tell you, no one little problem. אסתטיקה מושלמת, קוסמטיקה פיקס, הכל פיקס. טובת מראה, אל שושן הבירה אל בית הנשים, ליד הגסרס המלך, והנערה אשר תיטב בעיני המלך, כלומר שלא יהיה בה שום פגם, הכי מושלמת. מלכת היופי, והיטב הדבר בעיני המלך, ויעש, כן, כן, אני מלך. אני לא הולך לפי הרגשות שלי, את מי אני אוהב, את מי אני לא אוהב. עושים תחרות, המלכה,
יש קריטריונים.
כן, יש קריטריונים, בדיוק. קריטריונים אובייקטיביים. ועכשיו נכנסת אסתר. והיא אומן, עכשיו איש יהודי, איש רוגלם, אני ממשיך לפרק ב' פסוק ז', כן מרדכי, והיא אומן את הדסאי אסתר בדודו, כי אין לה אב האם, והנערה יפת תואר וטובת מראה. ומות אבי אבימה, לככה מרדכי לא לבד. לפי פשוטו, לא לפי המדרש של חז"ל, הוא אימץ אותה. קורה הרבה, שני ההורים, במיוחד בעת העתיקה, שני ההורים מתו, היו כל מיני מגפות, וזה מתו. אז מי מאמץ? הדוד, הדודים מאמצים את הילדים. זה קרה אחרי השואה, קרה במלחמת העולם הראשונה. דודים אימצו את מי, מי גידל את הרב לאו ואת אחיו? הדוד שלהם, בקריית מוצקין, הוא ניצל, בחיפה, בקריית מוצקין, הדוד. כך זה היה בכל העולם. ילדים, מי שלא היה לו מגפה שלפעמים פגעה גם בקרובי המשפחה, אז הכניסו אותם לבית יתומים. אבל בית יתומים זה באמת היו אומללים. זה אומר שגם לא נשארו להם דודים ודודות וכלום.
הדודים בעולם.
כן, אחרי השואה היו מקרים כאלה שמשפחות שלמות נמחקו ונשארו בודדים. אבל... מה?
הסיפור של הרב
הרצוג, כן. אבל
מין
כן, מין נצר אחרון, כן. מין נצר אחרון. לא, אבא שלו.
אבא שלו, כן, הרב
הרצוג. יפה. אז היא אומצה על ידי מרדכי. יופי. עכשיו שימו לב. והיא בישמע דבר המלך ודתו ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר אנשים. עכשיו תשימו לב, כתוב ותילקח, אז הגמרא מביאה מזה לכאורה הוכחה. מה זה ותילקח? נפעל, נכון? נלקחה, זה אונס. ותילקח, היא לא הלכה, ותילקח. אבל צריכה להיזהר, אני חושב, לא להישען על הקיר. מה? חתולים? על כל פנים, אני שואל אתכם, אם זאת תחרות של מלכת יופי, ואסתר ומרדכי לא רוצים שהיא תיכנס, תתחתן עם גוי, what should she do? מה היא צריכה לדעת?
הכי פחות, להשתדל.
לא, 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 לא רק להשתדל.
להתחבד.
ככה שריטה קטנה, אתם רואים את הציפורן שלי? קק, את פסולה, בחוץ. כתוב טובת מראה, פיקס, פיקס. ככה שריטה. פעם יהודים בשביל לא ללכת לצבא הרוסי, חתכו אצבע. נכון, בלי אצבע אתה לא יכול להיות חיה. כן, כי הן מכוערות, כן? זה הסבר... לא, לא, זה הסבר מאוד יפה. זה הסבר מאוד מאוד יפה. אני תמיד תהיתי על המנהג. ארנה, יישר כוח, אני חושב שזה הסבר מבחינה היסטורית. כן, כן. כן, מבחינה היסטורית אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. על כל פנים, כן, נשים נלקחו ונאנסו, וכן, זה מאוד הגיוני. על כל פנים, אם היא באמת רוצה להיות בחוץ, סקרץ' אחד, שריטה אחת קטנה וגמרנו, מה זה ותילקח? זה שאלות של הרב שטיינזץ. זה לא רציני להגיד שהיה כאן אונס, קרקע עולם. זה פשוט לא רציני. עכשיו תמשיכו הלאה. מה? עכשיו תמשיכו הלאה. ותיטב הנערה בעיניו ותישא חן לפניו. אתם מבינים איך בקלות היא יכולה קצת להוריד רוק מהזה, מהפה, לכי מפה, מה? ותיטב, כלומר היא עשתה את המאמץ המקסימלי כדי למצוא חן בעיניו. כלומר זה ברור ש... עכשיו מי היא נערה, ילדה? מי כנראה נתן לה את ההוראות האלה? מרדכי. הרב שטיינזץ ברור לו שמרדכי נותן לאסתר הוראה ברורה לעשות את המקסימום כדי להגיע אל המעמד של המלכה. ותראו את ההמשך. ויבלת לתת לה ואת שבע נערות וישנה ואת נערותיה לתו בית הנשים. עכשיו שימו לב פסוק י', לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד.
כמו שהיא
שמעה בקולו. שמעה בקולו, לא להגיד. למה היא לא אמרה את המוות מולדתה? כי מסתבר שאם היא הייתה אומרת שהיא יהודייה, היו זורקים אותה. אז אם את לא רוצה, תגידי את המוות במולדתך. ברור לגמרי שמרדכי, כתוב, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. למה? כי את צריכה להיות בפנים. את צריכה לעשות את המעמד, תסתירי הכל. ולא רק זה, הוא מפחד, מרדכי מפחד, שהיא בלי כוונה, נפלט לה, אני יהודיה, כן, בטח. אז לדאוג שהיא לא תגיד, ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית האנשים, לדעת שלום אסתר, ומה יעשה בה. למה הוא שם? זה ברור שהוא לא שם כדי לדאוג שהיא תצא החוצה, הוא שם כדי להדריך אותה כל הזמן איך להיכנס פנימה. כלומר, אנחנו רואים כאן תמונה מאוד ברורה, שלא רק שאין כאן אונס, אלא יש כאן מאמץ מכוון של מרדכי, עם שיתוף פעולה של אסתר, אולי היא לא רצתה, אבל היא בת נאמנה, היא הולכת עם האבא המאמץ שלה, ועושה את ההוראות שלו, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. והוא יום יום להסתכל, בא להסתכל, לראות הכל בסדר, מה, לתת לה גם עצות, איך לעשות, מה לעשות, הכל, to push her inside.
אז יש לי question, זה לא היה suspicious שאיש יהודי מפקפק עם אסתר כל יום?
את צודקת, לכן כנראה מתהלך לפני חצר בית אנשים לדעת שלום אסתר ומה יעשה בה, כנראה זה היה בעקיפין. שאל איזה עבד, שאל איזה שליח, היא שלך. הוא עשה את זה בצורה מתוחכמת, את צודקת. אם זה היה גלוי, זה היה מתגלה, את צודקת.
אבל...
איזה שליח, איזה עבד, בדיוק. ותשימו לב, ובהגיע...
יהודים של יהודי, הרי אמן...
כן.
אז אמן...
הוא
כיהודי מסתובב
שם,
אבל הקשר ביניהם לא נודע.
הקשר לא נודע. ובהגיע תור אסתר, אני עובר לפסוק תתוו, ובהגיע תור אסתר בת אביחי לדוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים. היא לא לקחה דבר. דרך אגב, כאן אנחנו רואים את התחכום כנראה של מרדכי. הוא, הרי שמו אותם, שמו אותם שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בשאר בשמים, כשאישה שנה שלמה היא בתוך אמבטיה של בשמים, היא באה אל המלך פצצת בשמים, הוא בטח השתגע מזה. מי היחידה יוצאת דופן? אסתר. הוא היה מתוחכם, כדי למצוא, כדי להצליח בתחרות שבה אלפים משתתפים, אתה צריך להיות, צריך להיות שונה, מיוחד. פעמי מיוחדת, את צריכה להיות טבעית, בלי בסמים, בלי... נתן לה משהו בסדר, קצת עודם, קצת זה. את לא רוצה יותר? לא, אני... עכשיו תחשבו מה כתוב כאן, ותהי אסתר, נושאת חן בעיני כל רואיה. מי שראה אותה לא מצא פגם אחד, כל רואיה. שוב פעם תחשבו, אם היא הייתה רוצה לצאת החוצה, הפגם הכי קטן, זה כבר לא כל רואיה. זה לא כל רואיה. כל רואיה זה אומר, הכל היה מושלם. למה? כי הוא שמה מאמץ בהנחיית מרדכי להיכנס פנימה. ושוב פעם כתוב, ותילה, כך אסתר אל המלך אחשוורוש ואת מלכותו בחודש העשירי, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. רבותיי, אמנם כתוב פעמיים ותילה כך, אז הגמרא משתמשת בזה ותילה כך, אבל ברור שותילה כך, כי זה לא יוזמה שם, זה הכל... סדרים וביורוקרטיה ופקידים, אז ותי לקח, קוראים כמו שפקידים במשרד הפנים, מספר 123, מוזמן פנימה, מספר 427, פנימה, וקיצור, ככה זה, זה כמו משרד הפנים.
מה הם גנובים עם טאקו? כמה שפחות היא מתרחקת מזה, והיא לא מתאפרת לו,
זה מושך הרבה. כן, היא יוצאת דופן, היא מיוחדת, ובקיצור, אנחנו רואים שהיא עושה את כל המאמצים להצליח. וזה לא קרקע עולם, ולא אונס, ולא בטיח. כל התירוץ הזה בגמרא, צריך אומץ של הרב שטיינזלץ להגיד שכל התירוץ של הגמרא הוא לא נכון. אני מפחד שהבקבוק ייפול. זהו, שם הוא ייפול על שושנה. בקיצור, לאן אנחנו הגענו?
לקרוא את המאמץ. זה מחדל, זה לא פעילות מכוונת.
זה פעילות מכוונת. אשר לא תגיד את המה, למה לא להגיד?
זה בסדר, לא להגיד, אבל זה שהיא לא התבשמה, זה פעילות מיוחדת.
לא, זה, אם אתה רוצה להימנע, אתה פוגם את עצמך, פגיעה הכי קטנה, זה ברור לגמרי, שהתורה כאן, שהתנך מדגיש, בעיני כל רואיה, נושאת חן בעיני כל רואה, אביה הייתה מושלמת, וגם זה היה הקריטריון, טובת מראה, מושלמת במראה. זה לא בעיה, אתם, נשים יודעות יותר ממני איך אפשר.
לא, לא על זה, אני מדברת על זה שהיא לא התבשמה. אז
זה טריק מכוון.
אתה אמרת, אני חושבת,
אם היא הייתה, את יודעת מה? אם היא הייתה רוצה לא להתקבל, היא הייתה עושה כמו כולם. מה פתאום שהוא ייקח אותה מתוך אלפים? מה פתאום? זה החוכמה של מרדכי. אם את רוצה להיכנס, להצליח, תהיה שונה. אין לך סיכוי אחר. מה אנחנו רואים כאן בפרק הזה, זה השאלה של הרב שטיינזלץ. איך אפשר, הגמרא מסבירה את זה שהיא הלכה מרצונה לאחשוורוש, כאשר עבדתי, עבדתי, כי היא הצלת רבים שאני. אבל כאן, איזה הצלת רבים? כאן לכאורה היא סתם איזה בחורה שמתבוללת, שרוצה להתחתן עם המלך, כי זה כבוד גדול, ומה אכפת לי, אני יהודיה, לא יהודיה, זה כבר לכאורה משקף מציאות של יהודים מתבוללים לגמרי, שלא אכפת להם, ושהשאיפה שלהם, שהבת שלהם תתחתן עם הגוי.
נכון.
נכון? מציאות של יהדות מתבוללת. עכשיו, תדעו לכם שהחוקרים, כך אומרים זה על מרדכי. החוקרים כך אומרים.
שהיהודים מתבולל.
מתבולל לגמרי, מתבולל. והשם מרדכי זה מורדוך, זה אל פרס בבלי, ומרודך, מרדוך, ומתבולל, והיהודים כבר לא אכפת להם. יש רמזים לזה גם בחזל, שנהנו מסעודתו של אותו רשע.
בקיצור, למה אין? אתה אומר שהיה בית המקדש.
אבל לא היה בארץ ישראל.
למה הם נשארו בגלות?
תקראי בעזרה.
לא, אני אומר שזה
התפלדו. עבר למקום למקום, ניסה להביא אותם. לא רוצים
לבוא לעלות
לארץ.
הנה התירוץ של הרב שטיין.
מה היה ההתחלה שלי?
עכשיו, הרב שטיין זה לא יכול מצד אחד לקבל שהפשט כאן שהכל היה אונס. ומצד שני, הוא גם לא יכול לקבל את ביקורת המקרא שאומרת, הוא מתבולל. כי מרדכי בעיני חז"ל, הוא מגדולי היהדות. הוא צדיק, והוא ראש בדין, והוא ראש סנהדרין, והוא מגדולי הדור, אתה לא יכול להגיד עליו רשע ומתבולל ולא אכפת לו אז הוא לא יכול לקבל את התירוץ של הגמרא שזה היה באונס כי זה נגד הפשט אבל הוא גם לא יכול לקבל את מה שהחוקרים אומרים שלפי הפשט הוא היה מתבולל ולכן לא אכפת לו כי זה נגד כל התפיסה של חז"ל את מרדכי אז כאן אנחנו נופלים בין הכיסאות יש לנו מצב אנחנו לא יכולים לקבל את המחקר ואנחנו גם לא יכולים לקבל את חז"ל קשה.
אולי פרק ג' היה מקביל לפרק ב'
מה, למה את מתכוון?
כל הסיפור של המן כבר, התוכנית של המן כבר הייתה בידועה וזה לא נכתב. ואז מרדכי דואג שהיא תגיע
כדי לסכל את זה מראש.
לא לסכל מראש, התוכנית ידועה. יש כאן תוכנית של המן ממוכן, אותו ממוכן כבר התגלגל הדבר הזה של פרק ג' פרק ג' הוא בין פרק ב'
לפרק ד'.
מתי נולד פרק
ג'? פרק ג' את מתכוונת המן. להשמיד להרוג ולהבין. אולי
כל התכוונת הזה כבר הייתה
ידועה. במשפט אחד אמרת את התירוץ של הרב שטיינזלץ. זה תירוצו. עכשיו אני אסביר את מה שאת אולי נכניס תוכן לתוך התשובה הזו. זה הכיוון של הרב שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ עושה השוואה בין אמן לבין היטלר. היטלר לא בא all of a sudden. הוא לא נפל מהשמיים. זה היו, היטלר בעצמו כותב את Mein Kampf ב-1928. שנים לפני שהוא נהיה קנצלר, ושנים לפני השואה, השמדת היהודים. יש באירופה אנטישמיות עצומה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, האנטישמיות באירופה מתגברת. כי כולם יצאו מוקים. גם מי שניצחו, בעלות הברית, הצרפתים, הרוסים, זה עשרות מיליונים של הרוגים. מי אשם במלחמה הזאת? היהודים. תמיד שיש צרות מאשים את היהודים. והאנטישמיות מאוד מאוד התגברה. דרך אגב, גם בגרמניה. היטלר ניזון מזה שהוא האשים את היהודים בתפוסה של גרמניה ובכישלון ובהשפלה שלה וכן, זה הכל בגלל היהודים בקיצור קל להאשים ולכן היה כבר תהליך של התגברות האנטישמיות שהוביל בסוף להשמדה, אבל זה תהליך. טוען הרב שטיינזלץ, גם המן, כמו שאמרה בצדק שושנה, זה היה תהליך של הסתה מתמשכת של עשרות שנים נגד היהודים. מה יצר את ההסתה הזאת?
הצלחתם.
בניית בית המקדש בירושלים. כלומר, זה שהיהודים חזרו לארץ ישראל וקימו מחדש את המקדש, זה גרם התעוררות של, ואנחנו יודעים שהייתה, אם אנחנו פותחים את ספר עזרא, עכשיו יש לנו תנכים, תפתחו ספר עזרא, פרק ד', עזרא, פרק ד' זה סוף התנך, לא נחמיה, עזרא, פרק ד', תראו מה כתוב, וזה הפסוקים שהרב שטיינזלץ מתבסס עליהם. הנה, קרי, מצא?
כמעט מצא.
הנה, בבקשה.
תודה.
עזרא, פרק ד', תעזרו אחד לשני למצוא, תראו כמה זה יפה. וישמעו עזרא פרק ד' פסוק א', אתם רואים? וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. אנחנו מדברים על 536 לפני הספירה, מתחילים לבנות היכל, את בית המקדש. ויגשו את זרובבל ואל ראשי האבות ואמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם. ולא אנחנו זובחים ימי שר חדון מלך השורה מעלה אותנו פה, אלה הם השומרונים, והם רוצים להשתתף עם עם ישראל בבניין בית המקדש. ויומר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו, ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. אנחנו לא בונים איתכם. הם מסרבים לקבל את השומרונים לתוך בית המקדש. אתם גויים, אתם לא יהודים. ואז זה עורר אנטישמיות. למה זה עורר אנטישמיות? כי עוד פעם העם היהודי מתבדל, מתנסה, לא אכפת לו, לא מעניין אותו, הוא רוצה לעם לבדד ישכון. זה הכי מעורר את האנטישמיות אצל הגויים. ולכן, ויהי עם הארץ, פסוק ד', מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. כלומר, התחילה התנגדות לבניין בית המקדש. וסוחרים עליהם יועצים לאפר הצתם. כלומר, התחילו חברות יחסי ציבור, יועצים בינלאומיים, למנוע מהיהודים לבנות את בית המקדש כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. כלומר, זה לא משהו חד פעמי, להתחילה הסתה בינלאומית נגד היהודים. ועכשיו שימו לב, פסוק ו', ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו סדנה ליושבי יהודה וירושלים. כלומר, הסתה הזאת נמשכה מימי כורש דרך קנבוזי ודריווש עד ימי אחשוורוש. מה הייתה הסתה? זה עשרות שנים של הסתה אנטישמית נגד היהודים. הם בונים בית מקדש, הם מתכוננים למרוד, הם מתכוננים זה. אתם יודעים, תארו לעצמכם שעכשיו איזה הסתה מתנהלת היום נגד היהודים בגלל הסטלמנטס. נכון? הנה, אי אחד. אתם יודעים, בסוריה נהרגו כבר 60,000 אנשים. עומד מזכיר האום ואומר, I'm very disappointed with Israel. I'm shocked. הוא לא שוקט עם 60,000 סורים שהרוגים, עם 3 מיליון פליטים. הוא שוקט מזה שישראל מתכנן לבנות כמה בתים ב-E1. אתה רואה ש... עכשיו תדמיינו מה היה קורה אילו היום ישראל הייתה מתחילה לבנות בית מקדש. איזה תעמולה הייתה ואיזה מאומה בינלאומית, מלחמת. כולם אומרים, המשטרה לא נותנת ליהודים להתפלל בהר הבית. למה? כי תהיה מלחמת עולם. נכון? הנה, הייתה מלחמת עולם כי היהודים בנו בית מקדש. והייתה הסתה עצומה. עכשיו תראו איך הרב שטיינזלץ משלב את המדרש. היהודים בארץ ישראל מבינים שהולך פה להיות ממש מצב שישמידו אותם. מה, הסתה היא כבר הגיעה לממדים כאלה ש...
גם הם לא עולים.
שנייה.
רגע, רגע, רגע.
רגע, והם שולחים מרדכי לפי חז"ל, הוא חי בירושלים.
וואו,
הוא אחד מהעולים עם זרובבל. והוא נשלח לפרס בתור שליח לעצור את האנטישמיות. זה כאילו, תארו לעצמכם, ששולחים, הרב שטיינזלץ לא כותב את זה, עכשיו אני מוסיף משל משלי, תארו לעצמכם, אתם יודעים שהפילגש של היטלר הייתה יהודיה, אווה בראון. עכשיו, היא הייתה יהודיה. אווה בראון הייתה יהודיה. עכשיו תארו לעצמכם, היא כבר הייתה יהודיה לגמרי, ממשפחה לגמרי מתבוללת. לכן היא לא פעלה, לא היה אכפת לה שמשמידים את היהודים. אבל, זה מעניין, משמיד את היהודים שהפילגש שלו היא יהודיה. כן. אבל, זה לא מפריע לו. אבל, פה פתאום הוא שכח את תורת הגז. אבל הדבר המדהים הוא, בעצם, תארו לעצמכם, אילו אווה בראון היהודיה הייתה משפיעה על היטלר. אתם יודעים, זאת יכול להיות הייתה, יכולה להיות אסתר המלכה מספר 2, שאומרת לו, תשמע, מה זה השטויות, היהודים לא גרמו, להפך, היהודים הם מדענים, הם, אם אנחנו רוצים לצאת למלחמה, אז דווקא כדאי שנחזק, נאמץ את היהודים, כי היהודים הם כוח עצום, בראש, במחשבה, והם גם היו חיילים טובים. חשוב לנו לחזק את היהודים, ולחבר אותם לגרמניה, ולא לזרוק אותם. אנחנו נפסיד במלחמה, אם נזרוק. אילו אווה בראון הייתה... עכשיו, בעצם, מה שעושה מרדכי, הוא שותל אווה בראון אצל אחשוורוש. כי הוא מבין שמה, כמו ששושנה אמרה, הוא מבין שהמן זה this is the next stage. זה השלב הבא, זה מה שיקרה. כי על רקע כל ההתגברות של ההסתה, ולכן מה שהגמרא אומרת, הצלת רבים שני, מה שעושה הרב שטיינזלץ, הוא מקדים את זה. זה לא רק כשהיא הולכת אל המלך, אלא כבר מההתחלה, זה לא קרקע עולם. אלא הצלת רבים שני מההתחלה. וזה מתאים בדיוק לפשט. הוא מכין תוכנית אסטרטגית. והתוכנית שלו מבוססת על זה שהוא מצליח להכניס את אסתר לתוך בית המלוכה.
זה מזכיר לנו את יוסף במצרים.
ש?
אבל זה תוכנית אלוקית שמשתיל את יוסף במצרים.
בתוך בית המלוכה כדי לקלוט את עם ישראל. נכון? לשתול בבית המלוכה.
משה שהיה בבית פרעה.
כן, נכון. שהוא... נכון. אולי היה חשוב לשתול את משה בבית פרעו, כי בתור מנהיג הוא היה צריך את הידע שהוא רכש בבית פרעו, הוא רכש ידע שאפשר לו כנראה גם לתפקד כמנהיג. על כל פנים, אתם יודעים, הוא גדל שם, הוא בטח למד איך להיות מלך, איך רטוריקה ונאומים, והוא למד, נסיכי מצרים למדו, אנחנו יודעים, הם למדו להיות מלכים. הוא מקבל את הכלים, אחר כך להנהיג את עם ישראל. אמנם הם רצו שהוא יהיה איזה מלך מצרי, אבל בסוף הוא לא נהיה מלך מצרי, הוא נהיה מלך היהודים. על כל פנים, התוכנית האסטרטגית של מרדכי סוכנת בתוך בית המלך, הוא לא ידע, הוא הופתע בעצמו מכל התחרות הזאת. יכול להיות שהוא תכנן להכניס אותה בתור איזה פילגש, נאמבר 2, נאמבר 4, נאמבר 11, אני יודע מה. גם זה יש לזה השפעה. אבל פתאום באה התחרות הזאת והוא אומר, לא, לא נאמבר 11, נאמבר 1, אני רוצה, יש לי הזדמנות. ולכן הוא כל כך, הוא מסתובב שם, הוא מתוח כל הזמן, כל יום ויום, הוא מרדכי, בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים, לדעת שלום אסתר ומה יעשה בה. זאת אומרת, הוא הולך, הוא לא, זה לא אונס, אלא הפוך. הוא רוצה לוודא שהתוכנית תעבוד. כמו שלמשל, אם אתה שותל את אלי כהן בדמשק, כדי להיות קרוב, אתם יודעים, אלי כהן ממש היה מיודד עם כל ראשי השלטון הסורי, אז אתה כל יום שואל אותו, מה נשמע, איך התקדמת וזה, אתה רוצה להכניס אותו יותר עמוק. עד כמה שאני יודע, באמת אלי כהן, גם בשביל הכיסוי שלו,
היה לו אישה.
היה לו אישה סורית. כן, היה לו אישה סורית. כדי להשלים את הכיסוי. כדי להשלים את הכיסוי. ואומרים שגם עמנואל מורנו, השם יקום דמו, שאל את הרב אליהו, אם מותר לו להתחתן עם אישה ערבייה במסגרת הפעילות שלו, והרב אליהו התיר לו. כך מספרים, אין לי את זה ממקור ראשון. אז גם כאן הצלת רבים שאני, מותר לאדם, זה סוג של הקרבה, חלק מהקרבה שאדם מקריב את עצמו, זה גם להקריב את חייו כיהודי כדי שהעם היהודי יתקיים. אבל כיוון שכל הרקע הזה התקיים, היה כבר קיים, סליחה, כיוון שהרקע הזה היה קיים, ומרדכי ידע, הוא נשלח, שזה מה שהולך להיות, לא היה צריך להיות גאון גדול כדי להבין, ז'בוטינסקי דיבר על זה, תראו את היטלר, זה מה שהוא הולך לעשות. ז'בוטינסקי הופיע בפני יהודי פולין, ואמר להם, קרא לפניהם את מיינקאמפ, ואמר להם, מי כתב את זה? אמרו, איזה משוגע, לא, זה הקנצלר של גרמניה, הוא הולך לעשות את מה שהוא כתב, בלי ויתרונות. זה אחמדינג'אד, הוא כתב, אז הוא צריך לקחת את זה ברצינות, הוא יבצע. ואם, ומרדכי בעצם בונה תוכנית שלמה, שהבסיס שלה זה, יכול להיות שהוא בנה עוד, יכול להיות שהוא בנה גם, יצר קשרים עם מפקדים בכירים בצבא הפרסי, כי אנחנו רואים שבסוף הצבא הפרסי לא פועל נגד היהודים, פועל בעד היהודים. יכול להיות שהוא דאג ליצור קשרים, להשתיל קצינים יהודים בתוך הצבא. זה מערכת שלמה שנועדה לקדם את פני הרעה. וזה חידוש עצום, שאני בטוח שכל אלה שיושבים פה יגידו לי, אף פעם לא שמענו את זה. למרות שהרב שטיינזץ אומר את זה וכותב את זה, אבל אף אחד לא אומר את זה, כי זה נגד חז"ל. חז"ל אומרים קרקע עולם באונס, אז כי חז"ל לא רצו ליצור את התקדים.
זה סוג של אונס.
מה? זה סוג של אונס, נכון. יפה, אומרת לאה, באיזה סוגי, נכון? זה אונס, אבל זה אונס לאומי.
עצמי.
לא, זה אונס לאומי, כלומר עם ישראל היה במצב של סכנת השמדה, ולכן נאנסנו להשתמש באמצעי הזה.
והיא נאנסה מצד עצמה.
יפה, כלומר גם את חז"ל צריך להבין כך, לא בתור ביאור של הפשט, קרקע עולם לקחו אותה בכוח וזה, כמו שכל העולם מבין, אלא זה היה יפה, זה היה אונס לאומי, עם ישראל היה במצב של אסף השמדה, במצב כזה אין לנו ברירה, אלא לשלוח את אסתר, אין לנו ברירה. נכון? אבל זה יפה, אתם הוספתם לי.
מדוע חז"ל וגם הגמרא, הם לא טיפשים,
הרי
זה חז"ל.
לאה, היא לה טלפון, לאה, תסבירי לה. לאה אמרה דבר מאוד יפה, נפלא אפילו. הנה, לאה הסבירה, תסבירי.
זה היה סוג של אונס בגלל המצב.
אונס עמי, לא אונס.
עם ישראל נאלץ.
יודעים שהמצב אונס אותה לעשות את זה.
הצלת רבים זה במצב של אונס.
אבל היא לכתחילה ולא רק...
אז כשכתוב שאסתר קרקע עולם, לא שהיא נלקחה בכוח, אלא שלמרדכי לא הייתה ברירה, אלא לעשות את כל התוכנית הזאת והתחבולה הזאת, כי עם ישראל היה במצב של אונס.
במובן
של קרקע עולם... מה זה קרקע עולם? שדרוכים עליו. כמו יהודים...
אבל הוא גם מצמיח, אבל הוא מצמיח משהו.
נכון, הוא מצמיח, אבל הוא מצמיח רעיונות. הנה, תוכנית מבריקה, כמו התוכנית הזאת של אסתר. יפה מאוד, אני חושב
שהוספתם לי... לא, גם סירות נפש, כמו של אסתר. זה מצמיח אדם.
ההלכה היא ברורה. מאסתר לומדים שהצלת רבים שאני, שבשביל הצלת רבים מותר לעבור על איסורים בתורה. אבל, תשימו לב, שמה שהרב שטיינזלץ מוסיף על זה, שלא רק בתור כשהסכנה קיימת, אלא גם כדי לקדם את פני הסכנה. לקדם את פני הסכנה. זה החידוש שלו.
גם חידוש שלי, שאח אשוורוש היה מגיל, הוא לא היה יאיר לפיד. בגלל זה.
שמן וגדול.
שמן
פרסר וטיפש. דיסקסטי. אז
זה היה ממש... הקרבה כפולה. בשביל אישה יפה כמו אסתר ללכת אל שמן.
לא רק יפה, אלא אישה מעודרת. צדיקה. צדיקה.
כן.
תודו שהרב שטיינזל זה חידוש גדול, נכון? ואני נדהם, אני כבר מאז שקראתי את ה...
נרעש.
אני נרעש. למה אני נרעש? אני צריך לסיים, כי שושנה הולכת שתיים. למה אני נרעש מזה? אני נרעש מזה כי זה כל כך יפה. כי אני שנים התהלכתי עם הרגשה שהגמרה עושה מאיתנו צחוק. אני קורא, אתה אומר לי אונס, שריטה, וזה, מה אתה מלמל את המוח? קרקע עולם, קרקע עולם, קרקע. אז הרב שטיינזלץ נותן, אבל עכשיו אני חושב, השלמנו, ונדמה לי שהוא לא כותב את זה, שבעצם אפשר כך להבין את המדרש של חז"ל, שאסתר קרקע עולם, אסתר פעלה בסיטואציה של אונס קולקטיבי, של העם היהודי כקרקע עולם. זה מאוד יפה. זה באמת נכון, זה וונדרפול, זה באמת דבר, חידשנו חידוש, זה הכל בזכות, זה הכל בזכות משה רבנו, שאנחנו מזמינים אותו לשיעור, זה הכל בזכות, גם ההשראה שלכם, גם שאתם, זה לא רק, זה הכל בזכות משה רבנו. יופי, אני חושב שיש לי השנה, אני יכול לבוא עם שיעור סגור, כי תמיד, כשהייתי נותן את השיעור הזה, הייתי נתקע עם השאלה של לאה. אז למה, או של ארנה, למה חז"ל אומרים שהיא קרקע עולם? הם טיפשים, הם לא קראו. הנה, יש לנו הסבר גם מהמדרש. נפלא. היה שיעור יפה. ברוך השם.